שלום וברכה, שואל אריאל. מדוע חוכמתו של בצלאל לעומת משה נדרשת בתורה בעניין בסדר הבנייה דווקא, קודם בית ואחר כך כלים? מה מיוחד בכך לעומת למשל מעשה המנורה? אותה הקדוש הוא נצרך להראות למשה, או לעומת מלאכות אחרות אותן ניהל בצלאל? תודה לרב ולקהילה הקדושה. טוב, השאלה לא לגמרי ברורה, אבל צריך לומר ככה, העניין של המשכן זה להיות כלי קיבול, וזה כלי קיבול לשכינה. אז החוכמה של בצלאל באה לידי ביטוי דווקא בעניינים השייכים להקדמת כלי הקיבול לתוכן. אם אני הבנתי נכון את השאלה. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק למד זין. בפסוק ט', התחלנו את פסוק ט', ויהיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אל הכפורת היו פני הקירובים. אז יש פה סתירה דחורה בתוך הכתוב, או שהם מסתכלים אחד על פני השני, או שכל אחד מסתכל כלפי הכפורת. אלא כנראה מסתכלים בזווית, גם אחד כלפי השני, וגם אל הכפורת כאחד. זה בניגוד לקרובים שנאמרו בשלמה המלך, ששם פניהם לבית. עכשיו, זה יש הבדל אם כן בין קרובי המדבר לבין קרובי ארץ ישראל. לפי בעל נפש החיים, ההבדל הוא שדור המדבר עסק אך ורק בתורה, ולכן זה נקרא פניהם איש אל אחיו, כשהמכוון כאן זה האהבה המוחלטת בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בעוד שבימי שלמה היה הכרח שהם יעסקו גם ביישובו של עולם, ולכן גם פניהם איש אל אחיו וגם פניהם לבית. זו אפשרות אחת. אפשר להגיד גם שבמדבר כל הגילוי שכינה עובר אך ורק אל משה, ומשה מניח את ראשו בין שני הקרובים. מה שאין כן אחרי מות משה, שהתורה הופכת להיות התורה של כלל ישראל. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ואז יוצא שפני הקרובים, שהם המקום של ההתגלות, פונים גם אל הבית, כלומר אל העם שבא אל הבית. פסוק י' ויעס את למה צריך להסתכל על הכפורת? הכפורת זה מקום התורה. היום יש מה יש מתחת לכפורת? הלוחות. כן. מקום ההתגלות. פסוק י' ויעס את השולחן עצי שיטים. המאתיים אורכו והמה רוחבו והמה וחצי קומתו. ויצף אותו זהב טהור ויעס לו זר זהב סביב. ויעס לו מסגרת תופח סביב. ויעס זר זהב למסגרתו סביב. הגודל של תפח מופיע פה לראשונה. אני חושב אולי מקום יחיד. בתנך מצאנו את התפח רק ביחס לשולחן, הוא נקרא תופח. עכשיו, מה מיוחד בגודל תפח? זה דבר שלא דיברנו עליו. הגמרא במסכת סוכה אומרת שהפנים של האדם זה ברוחב תפח. שאלה, עד איפה הפנים מתפשטות, אבל הפני האדם זה תפח. אז אם יש פנים בקרובים, זה מובן, זה פני אדם. יש גם צד של פנים במנורה, מצד האור. מה? כן, זה 8 סנטימטרים. כן. אולי בתפח של קודש קצת יותר, כי השאלה באיזה אמה מודדים בתוך הקודש, אבל זה בערך 8 סנטימטר. זה בערך הרוחב שבין שתי קצוות העיניים. זה הרוחב של הפנים. אז גם במנורה יש צד של פנים, אבל בשולחן, שזה לכאורה רק עניינים ששייכים לקיום החומרי, אדם אוכל, בשביל יש שולחן כדי לאכול. אז היינו אומרים שזה מחוסר פנים. לכן יש פנים גם לשולחן. יש מסגרת תופח סביב. ויעז זר זהב למסגרתו סביב, ויצוק לו 4 טבעות זהב, ויתן טבעות על 4 פיות אשר על 4 רגליו. לעומת המסגרת היו הטבעות, בתים לבדים, לבדים לשאת את השולחן, ויעז לבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר על השולחן, את קערותיו, את כפותיו, את מנקיותיו, את הכסבות אשר יוסף, ואין זהב טהור. זה בדיוק חזרה על כל מה שראינו עד עכשיו. ויעש את המנורה, עוזב טהור, מקשה עשה את המנורה, ירחה וקנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה מנהיו. כאן אנחנו רואים שהסדר של עשיית המנורה זה ממטה למעלה. ירחה זה החלק התחתון ביותר. קנה זה עולה. כן? אחר כך גביעיה, כפתוריה ופרחיה מנהיו. זה בא לומר שהמנורה יש לה דמות של צומח. יש אפילו צילום יפה שעשה יהודי בשם נוגה ראובני, זה שהקים את נאות קדומים על הצמחייה של התנך, אז הוא מראה איזה שיח שדומה בדיוק למנורה, שלושה קנים מצד אחד, שלושה קנים מצד שני, ואיך שיש גביעים, כפתורים ופרחים. ואחד הספרים שלו, אז גם פה המוטיב הוא מוטיב צמחי. כן? זאת אומרת, אז מה זה לומר? אם אנחנו נאמר שהמנורה היא מכוונת כנגד החוכמה, אז זה אומר שגם, למרות שזה מקשה זהב, אין פה שאפילו עץ אחד, לא כמו בארון ובשלוחן, או במזבח הקטורת, אבל זה אומר שלחוכמה עצמה יש מידה של צמיחה. כלומר, מתי אדם הוא מחכים באמת, כשהוא מוסיף חוכמה, או כמו שכתוב בנביאים, יהב חוכמתה לחכימין ומן דעה לידעי בינה. כלומר, שמי שיש בו חוכמה, אז אחר כך יש בו תוספת חוכמה. ולכן זה מתחיל מדבר קטן, ירח וקנה, עד שבסוף גביעים כפתורים ופרחים, זה התפתחות. מה? למה לא? יש צמחים שצומחים בקו ישר, יש צמחים בקו עגול. אפשר לדון לכל הכיוון. ושישה קנים, אגב, לגבי המבנה של המנורה, כולם מכירים את המחלוקת בין הרבי מלובביץ' ושאר הפוסקים, האם הקנים היו ישרים או עגולים. הרבי מלובביץ' מבסס על ציור שיש ברמב״ם בפירושו למשנה, שעל זה גם אפשר להתווכח מה הציור הזה אומר בדיוק. אבל מה שפחות מפורסם זה שיטתו של רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון אומר שהקנים לא היו מסודרים בקו ישר, כי אנחנו מדברים, לא מדבר על צורת הקנה, אבל איך הם מסודרים, אחד ליד השני. לפי רבנו סעדיה גאון הם היו מסודרים בחצי עיגול. ואז יוצא שהאמצעי הוא גם יותר רחוק מן המדליק. ולכן מה שאמרו שהוא הנר המערבי, קצת קשה להבין איך נר אמצעי הוא גם מערבי, מה שרה לראות, אבל בציור של רבנו סעדיה זה הרבה יותר מובן. האמצעי הוא גם הרחוק יותר וגם המערבי. כן. ואולי מסביר, מצאו בחפירות הארכיאולוגיות, מצאו ציורים של המנורה מתקופת המקדש, ושם הקנים הם עגולים. לא ככה, אבל קשה, יכול להיות שאז גם לא ידעו לעשות פרספקטיבה. כן, הרי הציור על פי פרספקטיבה זה דבר מאוחר שהתחדש בתקופת הרנסנס. אז יכול להיות שכשציירו עגול התכוונו כמו רבנו סעדיה. ושישה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קנה מנורה מצידה אחד ושלושה קנה מנורה מצידה השני, שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור הפרח, שהוא שלושה גביעים משוקדים בקנה אחד, כפתור הפרח. כן, לששת הקנים היוצאים מן המנורה. זה יוצא שהמנורה זה לא הקנים הצדדיים, אלא הקנה האמצעי הוא הנקרא מנורה. ובמנורה עצמה, כלומר, המנורה שהיא האמצעית, ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה. מה פירוש משוקד אגב? משוקד בצורה של שקדים. כן? כלומר, היו איתורים בצורה של שקד. אבל מה זה בא להגיד השקד? כמו שמצאנו בירמיהו, מקל שקד, כי אנוכי, כי שוקד אנוכי. כלומר, משהו שמזדרז. יש פה מידה גם של זריזות. החוכמה נותנת לאדם זריזות. וכפתור...
מה שצריך לעשות מקשה זה רק כנראה אמצעי?
לא, לא, הכל. ירחה וכם.
מה? אז מנורה זה לפעמים, כי בהתחלה כתוב מקשה עשה את המנורה, הכוונה לכל המנורה.
כן, לכאורה, אריה. בוא נראה מה כתוב. מקשה עשה את המנורה, ירחה וגביעה. יכול להיות, יכול להיות שבעצם המקשה, פה זה חידוש יפה, יכול להיות שאז המקשה זה רק על האמצעי.
אז זה יותר פשוט.
יותר פשוט לעשות, יכול להיות, כן. ואז יוצא שהקנים זה כאילו מונחים, כמו בחור קטן כזה, כמו שעושים לפעמים. טוב, לא יודע, זה חידוש. טוב, כשנעשה את המנורה נדבר. וחפתור תחת שני הקנים ממנה. רבי